אומרת הגמרא בדף י"ט, אמר רב חסדא, אמר רב חסדא, יכילנא למפסנינו לכולו גיטא דעלמא. אמר לרבא, מאי טעמא? מאי טעמא? אי לימא משום דכתיב וכתב, ואחא אי ככתבה ליה ודילמא אקנויה אקנו ליה רבונו, ואלא משום דכתיב ונתן. ואחא לא יאהיב לה מידי? אומרת הגמרא, דילמא נתינת גטי. אולי מה שכתוב בתורה ונתן, אין הכוונה שצריך לתת לה משלו, אלא נתינת גטי. תדע דשלחו מטעם, כתבו על איסורי הנאה כשר. כתבו על איסורי הנאה כשר. אז זה דין אחד שמופיע כאן בגמרא. אחרי זה בעמוד ב' הגמרא מביאה ספק. באי מיני רבה מרב נחמן. כתב לגט על טס של זהב. ואמר לה, התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך. מהו? הגמרא לא מבארת מה הספק. מה עם הצדדים? כתב לגט על טס של זהב ואמר לה, התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך. מהו? אז אומרת הגמרא, אמר לה, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. על זה הגמרא שואלת, איתיבה, התקבלי גיטך והשאר לכתובתך? נתקבלה גיטה והשאר לכתובתה? והגמרא מדייקת, תמה דעיק השאר. עלק השאר לא. אומרת הגמרא, הוא הדין אף אגב דלק השאר. והקמה שמלן, דאף אגב דעיק השאר, היא אמר לה, אם היא לא לא. מי תמה, אווירה דמגילתאו. אומר רשי, הליקה שאר לו, דמקום גט באי למיטב לה מתנה גמורה משום גירושי. רשי אומר פה, מה צד הספק לומר שזה לא יועיל? מדוע כתב לגט על טס של זהב? ואמר לה, התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך, זה לא מועיל. אז כמו שאמרנו, בגמרא לא כתוב צדדי הספק. אבל ברש"י רואים שהוא הבין שצד הספק הוא מצד שמקום גט באי למיטב לה מתנה גמורה משום גירושין, ולא לשם פיראון, שכתוב ונתן. והמסקנה של הגמרא, שבכל זאת זה מועיל. ולאחר מכן הגמרא מביאה אותי, שלכאורה הוא שוב קשור באותה שאלה. תנו רבנן, הרי זה גיטך והנייר שלי. אינה מגורשת. הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת. כתוב ברש"י, והנייר, כל הנייר אני מעכב לעצמי. אינה מגורשת, וכיוון דהנייר שלו, לא נתן לה כלום, ונמצאו אותיות פורחות באוויר. נמצאו אותיות פורחות באוויר, לא נתן לה כלום. אז יש פה שלוש הלכות, שבכולם אנחנו דנים מה, לכאורה, אני בדרשי, בכולם אנחנו דנים מה נתחדש בפסוק, ונתן בידה. על איזה נתינה הגמרא מדברת, התורה מדברת. ונתן בידה. אז לכאורה בעמוד א', הגמרא אמרה, ודילמה, דילמה נתינת גטי. דילמה נתינת גטי. ונתן בידה בכלל לא אומר שצריך לתת לה משהו במתנה. ונתן בידה אומר, נתינה יבשה. לתת לה משהו. הוא צריך לתת לה. הרי, אומרת הגמרא, כתבו על איסורי הנאה. הרי לאיסורי הנאה אין שווי. ובכל זאת אתה אומר שהיא מגורשת, תבוא על איסורי הנאה כשר. אבל לאחר מכן באה הגמרא ואומרת, כמו שאמרנו, ספק בגמרא, מה יהיה הדין בכתב לגט על טס של זהב, ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. אומר, כאן אומר רש"י, דמקום גט באי למיטב לה מתנה גמורה משום גירושי, ולא לשם פיראון, דכתיב ונתן. אז צריך להבין מה היחס בין מה שאמרנו קודם לבין הדין הזה. יותר מזה, הגמרא הרי אומרת, כתב, נתן לגט, ואמר לה, כמו שאומר הדין השלישי של הגמרא, הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת. הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת. הוא נותן לה. הוא נותן לה את הגט. אז יש פה נתינה. יש פה נתינה של חפץ. אלא מה? הוא לא נותן לה את הגט במתנה. הוא אומר והנייר שלי. אבל הרי הגמרא אמרה קודם, דילמה נתינה באלמה. אז צריך להבין, שוב, יש פה שלוש הלכות שכולם דנות על גדרי הוונתן, ומה היחס בין שלושת ההלכות האלה? איפה אנחנו, איך אנחנו מגדירים את החיסרון בכל אחת ואחת מההלכות? יש הלכות שאנחנו רואים שאין חיסרון. וכתבו על איסורי הנאה ונתן, אתה רואה, הגמרא אומרת, כתבו על איסורי הנאה כשר. רואים שאין חיסרון בוונתן. ברשב"א כאן כתוב כך, כשהגמרא אומרת אמר לי נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה, זאת המסקנה של הגמרא, כתב לגט על טס של זהב ואמר לה התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, אז אומרת הגמרא, אמר לי, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה, אומר הרשב"א, תמיע לי. איך אפשר לומר כזה? איך אפשר לומר דבר כזה? נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה? וכיוון דנותן לגופו של טס לכתובתה, אבל לפורח באוויר, וכקושייה דרבה. את הרשב"א לא מבין פשט, הוא לא מבין איך אפשר להגיד דבר כזה. זה הרי עומד בסתירה, זאת הקושייה של רבא, הרי זה פורח באוויר. הוא נתן לה, הוא נותן לה את את הגט, את הטס של זהב בפירון הכתובה. אז אומר הרשב"א, איך אפשר לומר כן? תמיע לי, איך אפשר לומר כן? מכוח הקושייה הזאת, הרשב"א מגיע לפשט חדש בגמרא, באופן פשוט. אומר הרשב"א, ונראה לי, דכיוון דאמר לה אחי, והיא קיבלתו, אבלי כאומר לה התקבלי גיתך ומחלי כתובתך. אבלי כאומר לה התקבלי גיתך ומחלי כתובתך. זאת אומרת, הרשב"א מכוח הקושייה מגיע למסקנה שחייבים לומר שפה למעשה, כך לכאורה הבנה ברשב"א, כל פנים כך ודאי שהאחרונים הבינו אותו, שהפירוש הוא שהיא מוחלת על הכתובה. משום שאם היא לא תמחל על הכתובה, אלא אנחנו נבין שיש פה פיראון של הכתובה, אז אומר הרשב"א, אז זה לא ילך. אז האותיות פורחות באוויר. האותיות פורחות באוויר. זה כמו הרי זה גיתך והנייר שלי, שאמר רש"י שזה לא מועיל. זה אותיות פורחות באוויר. אז אומר הרשב"א, אותו דבר, תמיע לי, איך אפשר לומר כן? אבל לפורח באוויר. אם הטס של הזהב שבו חקוק הגט, ניתן כפיראון לכתובה, פירושו של דבר שהאותיות פורחות באוויר. כך אומר הרשב"א. אז חייבים לומר, אבל כאומר לה, מחלי כתובתך, כן? והוא מביא ראיה מגמרא, דוגמה, משל הדבר. כמו שאומרת הגמרא בפרק כמה דקידושין, זה פשט מחודש שם בסוגיה, כשאדם אומר לאישה, שם בגמרא בדף י"ג בקידושין, הגמרא מדברת על ציור, שאומר אדם לאישה, כנסי סלע זו שאני חייב לך, אז הוא אומר לה, הוא רוצה להחזיר לפרוע לחוב. אומרת הגמרא אחר כך, וחזר ואמר לה, התקדשי לי בו. אז הרשב"א מחדש ששם בסוגיה מדובר, וחזר ואמר לה, לא שהוא חזר ממה שהוא אמר קודם, אלא חזר ואמר, הכוונה, אחרי שהוא אמר, כנסי סלע זו בפירעון חוב, הוא אומר עוד משפט, והתקדשי לי בו. אז הוא רוצה את שני הדברים. נו, איך זה יכול להיות? אם זה פיראון חוב, אז זה לא קידושין. אם זה קידושין, זה לא פיראון חוב. איך זה הולך יחד? והרשב"א מבין שזה הולך יחד. איך זה הולך יחד? זה הולך יחד בגלל שהכוונה היא תמחלי לי. זה הכוונה. כשהוא אומר לה, התקדשי לי בו, הכוונה, הוא לא חזר בו ממה שהוא אמר, כנסי סלע זו שאני חייב לך. נו, אבל, נו, אז איך זה הולך יחד? אתה רוצה גם לקדש וגם לפרוע, זה לא יכול להיות. או שאתה פורע, או שאתה מקדש. לא יכול להיות שהכסף שאיתו אתה פורע, איתו אתה מקדש. זה לא הולך יחד. אז אומר הרשב"א, הכוונה של הבן אדם, הכוונה של שניהם, שתהיה מחילה על החוב. תהיה מחילה על החוב. אז אומר הרשב"א, כמו ששם, אני מסביר, אותו דבר גם כאן. אותו דבר גם כאן. שואלים האחרונים, אם זה הפשט, אם זה הפשט, אז הפירוש הוא, שאתה צריך לומר שהייתה הסכמה מצידה על המחילה. כמעט שזה מדויק ברשב"א, הרשב"א אומר וקיבלתו. כמעט ש... אז זאת אומרת, אתה חייב, אם אתה רוצה לדון שיש פה שאלה של מחילה, מחילה תלויה ברצונה, אם היא מוכלת או לא מוכלת. אם היא מוכלת או לא מוכלת. אז אז מוכרחים לומר שכל הדין הזה של כתב לגט על תף של זהב ואמר לה, זה גיתך וזאת כתובתך, פירושו של דבר שהיא מחלה על הכתובה, שהרי אחרת נמצאו אותיות פורחות באוויר. אז ממילא היה מקום להקשות, שואלים האחרונים, איך אתה מסביר את הקושייה של רבא? אז הקושייה של רבא בטלה. מה רבא שואל? הגמרא אומרת, התקבלי גיתך והשאר לכתובתך. נתקבלה גיתה והשאר לכתובתה. מדייק את הגמרא, אתה מדייק השאר, עליק השאר לא. עליק השאר לא. יגיד הרשב"א, זאת אומרת, אם אנחנו מעמידים, כשיש פה מחילה, והאוגינטה הזאת זקוקה להסכמה, אז אני יכול להגיד שכאן מדובר, נכון, והשאר לא, במקרה שהשאר לא. אתה דייקת נכון, אבל כאן מדובר שהוא נותן לה את הגט בעל כורחה, לא ברצונה. אז באמת, זה לא מועיל. אם יש שאר, אז אפשר לומר שבאמת, יש לך פיראון כתובה ויש לך גט, האותיות לא פורחות באוויר. אבל אם אין שיער, נעשה אוקימטה. הרי אתה זקוק לאוקימטה, בכל מקרה לפי שיטת הרשב"א. שהרי אתה זקוק למחילה. אז תגיד שכאן מדובר בנגרשת, בעל כורחה. בעל כורחה אין מחילה. בעל כורחה אין מחילה. כך הקשו האחרונים. הרבה אחרונים. והאמת היא שצריך להבין עוד יותר. רש"י אמר, רש"י כשהוא הסביר את, הספק, את צד הספק בגמרא, אז כמו שכתוב ברש"י, מה הספק של רבא? באי מיני רבא מרב נחמן, כתב לגט על תס של זהב ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. אז אומר רש"י, מה הצד לומר שזה לא יועיל? מה הצד לומר שזה לא יועיל? אומר רש"י, במקום גט באי למיטב למתנה גמורה משום גירושי, ולא לשם פיראון. אז אליבא דרש"י, אני שומע ספק. יש בו ספק. האם העובדה שהוא נותן את הגט בפיראון כתובה גורמת לכך שנמצאו אותיות פורחות באוויר? או שזה לא נקרא אותיות פורחות באוויר? הספק הוא ספק אנחנו דנים האם זה נחשב חיסרון או לא. יש צד לומר כך ויש צד לומר כך. אבל אליבא דרשב"א שמדובר כאן שיש פה מחילה, יש פה מחילה. אז מה הספק? אז מה הדיון בגמרא? מה הדיון? מה הספק של רבא? זה יהיה דחוק לומר, אליבא דרבא, לפי שיטת הרשב"א, שהספק הוא אם יש פה מחילה או אין פה מחילה. הכל פנים, להבנת האחרונים רואים שנקטו פשוט. יכול להיות שזה בגלל המסקנה של הגמרא, אבל הכל פנים, יש מקום לברר לפי שיטת הרשב"א, אז מה הספק בגמרא? מה הספק? על מה הגמרא מסתפקת? ברמב"ם, שלא כרש"י, האחרונים כבר עמדו על כך, שבדין של הרי זה גיתך והנייר שלי, משמע ברמב״ם שהוא למד בגמרא לא כמו רש"י. ברש"י כתוב, כשהוא מסביר את הגמרא, כמו שקראנו קודם, אינה מגורשת, וכיוון שהנייר שלו לא נתן לה כלום. ונמצאו אותיות פורחות באוויר. בפירשי רואים שהחיסרון הוא בדין ונתן בידה. הוא לא נתן. האותיות פורחות באוויר. יש דין שהוא צריך לתת. יש דין שהוא צריך לתת. הוא לא נתן. ברמב״ם כתוב, הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת שאין זה קריטות. אז ברמב״ם כתוב חיסרון אחר. אין פה בעיה של נתינה. כך רואים ברמב״ם? הרמב״ם אומר, אין זה קריטות. אין זה קריטות. יש הלכה של קריטות, וכתב לספר קריטות, אין זה קריטות. מה הפשט? מדוע אין זה קריטות? אז לכאורה הפשט הוא, אם היא מקבלת ממנו גט, והגט עדיין שלו, השטר שאותו היא קיבלה, הוא עדיין שלו, זה לא קריטות. קריטות זה שהוא נותן לה דבר, ואחרי שהוא נותן לה, זה מפסיק להיות שלו. אבל אם הוא נותן לה גט, והגט גם אחרי הנתינה, עוד שייך לו, זה לא קריטות. משל למה הדבר דומה? גמרא בא מציע. הגמרא אומרת, בדף זין בא מציע, דין כזה. ואמר רב חיסדא, גט בידה ומשיכה בידו. אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. אדם נותן גט לאישה, אבל הגט כרוך בחבל. הגט כרוך בחבל, בחוט. אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, הוא נתן לה את הגט, הגט בידיים שלה. אבל אם יכול על ידי החוט לקחת את הגט חזרה ממנה, למשוך את הגט בחזרה, אז החיסרון בבנתן. היי הרי הוא נתן. אז לא, אז כתוב שם, זה לא חיסרון בבנתן. הבנתן מתקיים. הגט ניתן בידה. מה החיסרון אומרת הגמרא? אתם קריטות בעינן. אומרת הגמרא, אתם קריטות בעינן, וליקה. זה לא קריטות. שם לא מדובר שהגט שלו. שם מדובר שהגט שלה. הגט ניתן לה במתנה. אבל הוא יכול להחזיר אותו חזרה, זה קשור אליו. יש לו יכולת למשוך אותו חזרה אליו. היכולת למשוך אותו חזרה אליו, מבחינה מציאותית, גורמת לכך שיש פה חיסרון בקריטות. קל וחומר, כשהיכולת למשוך אותו חזרה אליו, היא לא רק מבחינה מציאותית, היא מבחינה משפטית. הגט אצלה, אבל אני יכול לקחת אותו ממנה, שהוא שלי. הרי אמרתי לה, הרי זה גיתך והנייר שלי. אני לא נתתי לה את הנייר. אז אומר הרמב״ם, אין זה קריטות? זה לא קריטות. קריטות פירושו של דבר שהגט קורק בינו לבינה. אבל אם הגט הזה עדיין מחזיק מציאות, שבו בגט עצמו, את הגט עצמו, הוא יכול לקחת, אומר הרמב״ם, זה לא קריטות. זה לא, הכל פנים, כך הרמב״ם למד פשט בסוגיה, כך רואים. הוא הבין שבברייתא של הרי זה גיתך והנייר שלי, החיסרון הוא לא חיסרון בנתינה. לא חיסרון בנתינה. הנתינה היא נתינה טובה. הרי הנייר שלו, הנייר שלו, אז לכאורה, לכאורה, ההכרח של הרמב״ם זה עמוד א'. עמוד א'. הרי הגמרא אומרת בעמוד א', אחרי שרב חיסדא אומר, יחילנה לנפסינת הגטי. דילמה נתינת הגטי. מי אמר שצריך לתת לה, לתת לה, לתת לה מתנה? מי אמר שצריך לתת לה מתנה? צריך לתת, התורה אומרת וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. אז צריך לבצע פעולה של נתינה. ביצוע פעולת הנתינה, זה קיום, ונתן בידה. כך אומרת הגמרא. אז מה, אז אומר הרמב״ם, מה החיסרון והרי זה גיתך והנייר שלי? מצד הוונתן? דילמה נתינת הגטי, נתתי לגט. נתתי לגט, מה החיסרון? אומר הרמב״ם, אבל יש חיסרון אחר. החיסרון הוא בזה שאין פה קריטות, כמו שהסברנו. משום שהגט שלי, אז כמו שאומרת הגמרא במציע, שכשיש יכולת ביד הבעל למשוך את הגט חזרה אליו, זה חיסרון בקריטות. אומר הרמב״ם, קל וחומר, כשהוא יכול למשוך אותו,
את הגט חזרה אליו, לא עם חוט. זה גט שלו. הוא יכול כל רגע לבוא אליה, להגיד לה, תני לי את הגט חזרה. תני לי את הגט חזרה. אז האמירה של תני לי את הגט חזרה לא יכולה לבטל את הגט. אבל זה מגדיר את המצב, כי אין בו קריטות. זה נקרא שזה לא, זה לא קריטות. כך אומר הרמב״ם. אז לכאורה, כמו שאמרנו, ההכרח של הרמב״ם זה עמוד א'. פשט הגמרא, הרמב״ם למד שכשהגמרא אומרת דילמה נתינת הגטי זה לא דחייה באלמה. הגמרא אומרת ומוכיחה שהרי כתבו על איסורי הנאה כשר. אז הרמב״ם למד סימן שהגמרא הבינה את, הגמרא מבינה שזה זה, זה, זה קיום הדין של בנתן. ונתן זה נתינה, לתת, פעולה של נתינה. לא נתינה משפטית, אלא נתינה מציאותית. ונתינה מציאותית מתקיים ונתן. לכן תבוא על איסורי הנאה כשר. אמר הרמב״ם, אז צריך לומר שהחיסרון בנייר שלי הוא חיסרון של קריטות. אלא לפי זה, אנחנו עכשיו צריכים להתאמץ. להסביר, אז מה באמת, בהרי זה, וכותב לגט, על דס של זהב, ואומר לה, זה גיתך, וזו כתובתך. כתב לגט על דס של זהב, ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, מה הספק של הגמרא? מה עם צדדי הספק? מה עם צדדי הספק של הגמרא לפי זה? הרי אמרנו, מה שצריך למעשה, זה לכאורה נתינה באלמה. לכאורה נתינה באלמה. פעולה של נתינה. אז מה החיסרון? מה החיסרון? למה זה יהיה שונה מהרי זה גיתך והנייר שלי? אם בהרי זה גיתך והנייר שלי אתה אומר שאין חיסרון של ונתן, אז מה תגיד כאן? מה תגיד כאן? וכאן אתה כבר לא יכול לומר חיסרון של קריטות, כמו בהרי זה גיתך והנייר שלי. שם באמת זה חיסרון של קריטות, כמו שאמרנו. אבל מה נסביר כאן? אז מה הספק של הגמרא לפי זה? לשיטת הרמב״ם יש מקום לדון. לכאורה, התוספות כאן למדו כמו הרמב״ם. התוספות כאן במקום, בדיבור המתחיל, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. מהו? אומרים, התוספות מתפלים על הגמרא. אף על גב דכתבו על איסורי הנאה כשר, מתקשה להם. התוספות קשה. הרי בגמרא בעמוד א' כתוב כתבו על איסורי הנאה כשר. כתבו על איסורי הנאה כשר. אז מה הספק של הגמרא בהתקבלי גיתך והתקבלי כתובתך? לכאורה, פשט הקושייה של התוספות, זה מה שאמרנו בדעת הרמב״ם. וזה הקושייה שאנחנו מקשים על הרמב״ם. התוספות שואלים מה הספק של הגמרא? הרי אחרי שאמרנו כתבו על איסורי הנאה כשר והגמרא הסבירה, מדוע זה כשר? הרי באמת הוא לא נותן לה שום דבר. איסורי הנאה אין להם ערך. אין להם שווי. מה אתה נותן לה? לא שייך לומר שהוא נתן מתנה. זה לא שלו. כל פנים, אין להם שווי. אין להם שווי, הוא לא נתן. אלא מה? אמרה הגמרא, מי אמר שצריך לתת במובן משפטי? צריך לתת, לעשות פעולה של נתינה. אם זה הפשט, אז מה הספק בהרי זה גיתך והרי כתובתך? גם כאן יש פעולה של נתינה. לכאורה, אז זאת הקושייה של תוספות. אז אומר התוספות, אף אגב תכתבו על איסורי הנאה כשר, היינו משום די יעיב לה מי הכל הגט. אבל אחה לא יעיב לה אלא בתורת פיראון. אז רואים בתוספות איזשהו כיוון. תוספות אומר, שם, נכון, לכאורה בשני המקרים, גם בכתבו על איסורי הנאה, וגם בכותב הגט על תש של זהב, באמת יש פעולה של נתינה. וכמו שאמרנו שם, זה מה שצריך. בבנתן זה מה שצריך. נו, אז אומר התוספות, בכל זאת יש הבדל. היינו משום דייב לה מי הכל הגט. הוא נותן לה על כל פנים את כל הגט. אבל האחה לא יעיב לה אלא בתורת פיראון. אז בתוספות כתוב שהגריעותה במקרה הזה, או צד הספק במקרה הזה, הוא מצד שהוא נותן לה אותו בתורת פיראון. נותן לה אותו בתורת פיראון. אז צריך להבין מה הכוונה. שוב, עדיין צריך הסבר. אז מה? הרי בסופו של דבר יש פה נתינה. יש פה נתינה. מה ההבדל אם אני נותן לדבר שאין לו ערך, ואתה אומר לי, מספיק שתיתן, שתהיה פעולה של נתינה. לבין אם אני נותן לדבר שיש לו ערך, ואני נותן לו אותו בתורת פיראון. מה זה משנה? מה זה משנה? כשנעיין יותר ברשי, ברשי כתוב, כמו שהסברנו קודם, הגמרא דייקה מהלשון של הברייתא, הליקה שער לו, אומר רשי, דמקום גט באי למיטב למתנה גמורה משום גירושין ולא לשם פיראון, תכתיב ונתן. אז החלק השני של רשי מזכיר את תוספות. אבל בחלק הראשון, רשי אומר, דמקום גט באי למיטב למתנה גמורה. מה הפירוש בדברי רשי? במקום גט, באי למיטב למתנה גמורה. את מקום הגט, הוא צריך לתת לה במתנה גמורה. מה הכוונה מתנה גמורה? מה רשי רוצה להגיד כאן? אמרנו, בתוספות כתוב, הוא נותן לה את הגט לשם פיראון. זה הקלקול. וזה כתוב גם בחלק השני של דברי רשי. אבל רשי מוסיף בחלקו הראשון של הדיבור, מקום גט באי למיטב למתנה גמורה. מה המובן של המילים באי למיטב למתנה גמורה? אז היה מקום לומר אולי, שרשי מתכוון לחדש פה חידוש גדול. יש בקצות, בסימן ריש בית, אומר שם הקצות דן, אחרי שהוא מביא את המחלוקת המפורסמת בין רשי לבין הראשונים, אם מועילה הקנאה של גט. הרי כתוב בתורה, וכתב לספר קריטות ונתן בידה, מה הדין אם אני לא נותן לה את הגט, אני מקנה לה את הגט. האם זה יועיל או לא יועיל? אז הוכיחו כבר ברשי, בתחילת פרק הזורק, שמשמע ברשי שמועילה הקנאה. הקנאה של הגט גם כן מועילה, היא גם כן קיום של הוונתן. אומר שם הקצות, אבל זה ברור. אומר הקצות, בסוף הדיבור, שלהקנות גט בקניין סודר, לא מועיל. לא מועיל. למה? כי הוא מביא ראייה, מגמרה בבלרציה. גמרה אומרת, כך, הגמרה דנה שם על הקנאה של מתנות כהונה. בקניין אגב, או בקניין חצר. אז שואלת שם הגמרה, המסע הידוע, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים מספינה. הגיע שעת הביאור. הוא היה צריך לתת את המתנות למי שמגיע לו. מעשר עני למי שמגיע לו, ומעשר ראשון למי שמגיע לו. ככה מספרת התוספתא או המשנה, לא משנה. אומרת שם הגמרא, וכי לא היה להם... אז כתוב שהוא יקנה את המקום של המעשרות עבור כסף, ודנה הגמרא באיזה קניין הוא יקנה להם את המעשרות עצמה. זה הדיון בסוגיה. אז אומרת כאן הגמרא, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפים? למה היה צריך לקבל כסף כדי להקנות? היה עושה קניין סודר. או בקניין חצר היה צריך להקנות. בשביל מה? שיקנה להם בקניין סודר. וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפים? אלא טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו בחליפים. אומרת הגמרא, הכנה מטובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע. כמו שטובת הנאה היא איננה ממון להיכנות בחליפין, באותה צורה טובת הנאה אינה ממון להיכנות בקניין אגב. כך רוצה הגמרא לומר. דוחה הגמרא ואומרת, ולא היא, מתנות כהונה נתינה כתיבה בהו. אז לכן לא מועיל קניין סודר. חליפין דרך מקח וממכרו. מקטלטלין אגב מקרקע, קניין אגב, נתינה אלימתי. פירוש, פשט בגמרא. וכך למד הקצות. הקצות אמר, במקום שכתוב ונתן, במתנות כהונה, כיוון שכתוב בהם נתינה, קניין סודר לא מועיל. מדוע? משום שקניין סודר זה קניין שאפשר להקנות, אפשר להקנות על ידו. אבל במקום שהתורה דורשת נתינה, במקום שהתורה דורשת נתינה, אז הקפידה של התורה שזה לא יהיה בדרך מקח וממכר. שזה לא יהיה בדרך מקח וממכר. אז וקניין סודר במהות שלו הוא דרך מקח וממכר. וקניין סודר באופן מהותי הוא קניין שהוא דרך מקח וממכר. אז במקום שהתורה מקפידה על נתינה, היא לא רוצה דרך מקח וממכר. לכן לא יקנה להם רבן גמליאל את המתנות בקניין סודר. אבל להקנות להם בקניין אגב, בזה אין חיסרון. מתקיים ונתן. אמר הקצות, גם בגט כתוב ונתן. גם בגט כתוב ונתן. אז הקפידה של התורה, כשם שהיא הקפידה במתנות כהונה, שזה לא יהיה בדרך מקח וממכר, הוא הדין גם בגט, כשהתורה אומרת ונתן, גם אם נקבל את ההנחה שאפשר להקנות גט, אין דין דווקא לתת, אלא אפשר גם להקנות אותו. אבל לא יהיה אפשר להקנות אותו בקניין שבמהות שלו הוא דרך מקח וממכר. כך אומר הקצות. לכן, כיוון שקניין סודר במהות הוא דרך מקח וממכר, והתורה אומרת בגט ונתן, אז ממילא בדרך של, על ידי סודר, לא יועיל. זה הקצות. זה הקצות. אבל, אז מה? אז היה מקום לומר שאולי זאת כוונת רשי כאן. אולי זאת כוונת רשי כאן. מה שרשי אמר, במקום גט באי למיטב למתנה גמורה, באי למיטב, מה רשי מתכוון לומר במילים מתנה גמורה שאל? מה זה מתנה גמורה? אז הפשט יהיה, מתנה גמורה הכוונה ולא בדרך של מקח וממכר. אז למה זה כאן, לא, למה כאן זה בדרך מקח וממכר? אז הפירוש הוא זה יהיה, כיוון שהוא נותן לה את הגט. אבל הוא לא נותן לה את הגט בנתינה. הוא נותן לה את הגט כפיראון חוב. אז העובדה שהוא נותן לה את הגט כפיראון חוב, היא כבר לא מתנה גמורה. יש בה את אותו חיסרון שיש בדרך של מקח וממכר. כך היה מקום אולי לומר ברשי, אבל זה דחוק מאוד. למה זה דחוק מאוד? זה דחוק מאוד משום שעצם המחשבה לדון על פיראון חוב כעל דרך מקח וממכר, זה עצמו מחודש. יותר מזה, גם עצם דברי רשי הם לא מובנים. שהרי אם באמת נקבל את ההנחה של רשי, שבאמת מה שרשי אמר, כשהתורה אומרת ונתן בגט, הכוונה לא בדרך מקח וממכר, ולכן אי אפשר בקניין סודר, אז יהיה מקום להחשות על רשי קושייה מהמסקנה של הגמרא כאן. שהרי אם זהו צד הספק, מצד שזה דרך מקח וממכר ופיראון חוב, הרי הגמרא למסקנה אומרת שזה לא חיסרון. הרי מסקנת הגמרא שזה לא חיסרון. אז אתה רואה שבגט זה לא חיסרון. אם אנחנו מסבירים כך פשט, אז אתה רואה שמסקנת הגמרא בגט זה לא חיסרון. יותר מזה, גם במתנות כהונה עצמם, שבהם הגמרא דנה לומר שהקנאה בדרך של מקח וממכר היא לא טובה, לא כתוב בגמרא שזה לא יועיל. כתוב בגמרא, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפים. למה הם היו צריכים לעשות את זה בדרך של נתקבלו שכר זה מזה? בכסף? זה שאלת הגמרא. אז אומרת הגמרא, מתנות כהונה, זה לא מכובד לעשות את זה בדרך מקח וממכר. אבל אם הוא יקנה את המתנות כהונה בקניין סודר, כתוב בגמרא שזה לא יועיל? כתוב בגמרא שזה לא יועיל? מי אמר זה לא יועיל? זאת אומרת, אז עצם ההנחה של הקצות, אפילו נקבל, אבל הוא לומד הלכה מחודשת שהמקור שלה לא בא לפסול, הוא רק בא לומר, לא לכתחילה. מי אמר שבדיעבד זה לא מועיל? מי אמר שבדיעבד לא מועיל? מכל מקום, אז עדיין צריך הסבר ברש"י. מה באמת הכוונה של רש"י? ברן כאן, כשהרן מסביר את הגמרא, כתוב בגמרא כך, ואולי זה ייתן פשט ברש"י. ברן כתוב כך, וגרסין אנטו, די מיני רב אמר רב נחמן, כתב לגט על תז של זהב, ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך מהו, כלומר, מי אמרינן, דחיוון דלפיראון כתובה יאיב לה, לא קרינן בן ונתן, אומר הרן, דהה לא יאיב למידי. דהה לא יאיב למידי. מה פירוש? הוא לא נותן לה שום דבר. דעה לא יאיב למידי. הוא לא נותן לה כלום. דעה לא יאיב למידי. זאת אומרת כך, לכאורה, ברן יש הסבר מה היחס בין הסוגיה הזאת לסוגיה בעמוד א'. הרי שאלנו, וזאת שאלת התוספות, בסוגיה בעמוד א' מתברר שמה שצריך זה פעולה של נתינה. מה שצריך זה פעולה של נתינה. גם אם מבחינה משפטית אין פה מתנה, אבל פעולה של נתינה צריכה להיות. פעולה של נתינה צריכה להיות. אז שאלנו, אז מה הספק בהרי זה גיתך, זה גיתך וזה כתובתך? זה גם גט וגם כתובה, יש פה פעולה של נתינה. אז אומר הרן, ברגע שהוא נותן את הגט לפיראון כתובה, אומר הרן, אז הוא לא נתן לה שום דבר. הוא לא נתן לה. דעה לא יאיב למידי. מה פירוש לא נתן לה? הרי ודאי נתן. כמו שאלנו, הרי מבחינה מציאותית הוא נתן. אז צריך לומר ברן, הפירוש הוא, כיוון שלנתינה הזאת יש שם של פיראון כתובה, זה הלא יאיב למידי. אתה יכול לתת לגט. לגט הזה אין שום ערך. זה איסורי הנאה. אין לו שווי. אין לו שווי. אבל אני אשאל, מה נתת? אז התשובה תהיה, נתתי גט. הרי זה לא מתנה, שהרי אין לו שווי. נכון, אבל מי אמר שצריך מתנה? צריך לתת, נתתי. אבל ברגע שאתה נותן גט בפיראון כתובה, אז זה כבר לא גט. השם של מה שעשית פה, שם הפעולה, מה עשית? פרת החוב, אומר הרן, אז לא נתת גט. פרת החוב, יש לזה כבר שם אחר. השם של הפעולה זה כבר לא נתינה של גט. זה פיראון חוב. בעלו יאהיב למידי. הוא לא נתן שום דבר. ברש"י כתוב, במקום גט, באי למיטב לה מתנה גמורה, משום גירושי. כתוב ברש"י. במקום גט, באי למיטב לה מתנה. אז כשרש"י אומר מתנה גמורה, אין הכוונה שלו שצריכה להיות מתנה מבחינה משפטית. אפילו נקבל את ההנחה שכתובה בגמרה בסוגיה הקודמת. צריך פעולה של מתנה, אבל צריך שהפעולה תהיה מתנה של גט, שהשם של הפעולה יהיה מתנה של גט. אבל אם אתה פורע בה את הכתובה, אז מה שעשית זה לא נתינת גט, מה שעשית זה פירעון כתובה, זה לא גט. אומר רש"י, ולא לשם פירעון. אז רש"י צריך פה את שתי הנקודות. רש"י אומר, במקום גט באי למיטב לה מתנה גמורה משום גירושין. שם הפעולה צריך להיות, אני נותן גט לגירושים. הרי זה לא מתנה מבחינה משפטית, זה לא משנה. זה לא מטריד. אבל צריך שהשם של הפעולה יהיה נתינה של גט. אבל כאן זה לא נתינה של גט, זה פיראון כתובה. זה נותן לנו מקום אולי לבאר את מה שאומר הרשב"א. אבל נצטרך לומר באמת בדברי הרשב"א חידוש. נראה אותם את הרשב"א. אמר לי, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. שואל הרשב"א, תמי עדי, איך אפשר לומר כן? דחיוון דנותן לה גופו של טס לכתובתה, אבל לפורח באוויר. מה שהוא נותן זה פיראון כתובה. אם זה פיראון כתובה, פירושו של דבר שהגט לא ניתן. כתוב כאן גט. אבל הוא לא ניתן. אז אומר הרשב"א, אז מה הפשט בגמרא?
ונראה לי דכיוון דאמר לה אחי והיא קיבלתו, הבלה כאומר לה התקבלי גיתך ומחלי כתובתך.
אז מה הפשט ברשב"א? צריך לומר שהכוונה של הרשב"א היא לא שבאמת יש פה מחילה. לא שבאמת יש פה מחילה. הרי גם הלשון, הלשון של הגמרא קשה על הרשב"א. הרשב"א אומר, וכמו שהבינו אותו האחרונים, שיש פה מחילה כפשוטה. בגמרא כתוב, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך מהו. אומרת הגמרא, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. הייתה גמרא צריכה לומר לפי הרשב"א, נתקבלה גיתה ומחלה כתובתה. נתקבלה גיתה ומחלה כתובתה. הרי הרשב"א אומר שיש פה מחילה. מה זה מין התקבלה כתובתה? ומחלה כתובתה. צריך לומר, פשפשט הוא כך, אם אנחנו צודקים במה שהסבר, שהחיסרון הוא בזה כדי שהנתינה של הגט תהיה נתינה של גט, אם יש לפעולה הזאת שם אחר, כיוון שהוא פורע את החוב, אז ממילא זה לא נתינה של גט. אז יכול להיות שמה שהרשב"א מתכוון שהיא מחלה כתובתה, הפשט הוא, יש פה את שני הדברים יחד. יש פה גם, הרי הוא אומר לה, זה גיתך וזה כתובתך. הגט הזה זה גם הכתובה שלך. זה גם הפירעון של הכתובה. נו, אבל זה לא, כמו שאמרנו, זה לא יכול להיות יחד. זה לא יכול להיות יחד. אז התשובה היא, כיוון שבסופו של דבר, זה לא יכול להיות יחד, אלא אם כן תהיה פה מחילה, אז לא שיש פה מחילה בפועל. אבל כיוון שאפשר לסלק את שם הפעולה, אמרנו, הרי מה שמטריד כאן זה לא יכול להיות גט בגלל שמה שנעשה כאן זה פיראון. אז ברשב"א כתוב שברגע שאת השם הזה אפשר לסלק, יש יכולת לסלק אותו. אז היכולת לסלק גורמת לכך שזה לא נחשב, אז השם הזה הוא לא השם. השם הזה הוא לא השם. אז זאת כוונת הרשב"א. לא הכוונה של הרשב"א שבאמת יש פה... אפשר להגיד אם יותר מזה. הרי בסופו של דבר הוא אומר לה, זה גיתך וזה כתובתך. אבל למעשה, יש פה מחילה. זאת אומרת, בכל פיראון חוב יש גם מחילה. אז אומר הרשב"א, כיוון שבכל פיראון חוב יש גם מחילה, ממילא כבר אין על זה שם של פיראון. ואומר הרשב"א, כאין שמצינו גם בקידושין באותו גדר. הרי גם שם זה מטריד אותנו באותה צורה. איך יכול להיות שזה יהיה גם פיראון חוב וגם קידושין? אותו כסף. אם זה פיראון חוב זה לא קידושין. אם זה קידושין זה לא פיראון חוב. בכל פיראון חוב יש גם מחילה. בכל פיראון חוב יש גם מחילה. אז כיוון שיש גם מחילה, ממילא השם של הפעולה כבר לא נחשב כפיראון. אז ממילא אין פה חיסרון בעובדה שאנחנו נבוא ונאמר שיש פה נתינה של גט. הרמב״ם בלשונו, המהר"ם בן חביב עמד על דיוק בלשון הרמב״ם. ברמב״ם כתוב ככה, אני חוזר עוד פעם ממה שכתוב ברמב״ם בפרק ח'. אומר הרמב״ם, חקק הגט על טס של זהב ונתנולה, ואמר לה, הרי זה גיתך וכתובתך כשר ונתקבלה כתובתה. כתוב ברמב״ם חידוש שלא כתוב בגמרא. אם יש בטס כדי כתובתה, אז באמת קיים הדין שאמרנו. כשר ונתקבלה כתובתה. ואם אין בו, מה פירוש אין בו? אין בטס כדי כתובתה. אומר הרמב״ם, ישלים לכתובתה. זאת אומרת, זה שאני אומר שבגט הזה יש גם פיראון של הכתובה, תלוי מה גובה הכתובה. אם שווי הטס שעליו כתובה הגט, שעליו כתוב הגט, הוא כן, שווי הכתובה, התקבלה כתובתה, אבל אם הוא פחות, אז לא.
הרבה מהאחרונים לא שמו לב לדיוק לשון הטור, והבינו שהטור אומר, אומר את דברי הרמב״ם. אבל המהר"ם בן חביב, כמו שאמרתי, דייק בלשונו. כתוב, כתוב בטור כך. כתבו, הנה, כתוב ככה בטור. בטור כתוב בסוף סימן קוף חף דלת. כתבו על טס של זהב, ואמר הרי זה גיתך, ותתפרע בזהב שבו, כתובתה, נתקבלה גיתה וכתובתה. עוד פעם, כתבו על טס של זהב, ואמר הרי זה גיתך, ותתפרע בזהב שבו כתובתה, נתקבלה גיתה וכתובתה. כותב הבית יוסף, וכתב הרשב"א, כי אמר לה, התקבלי כתובתך והתקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, המאי אמרינן דנתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה, האבל לגט כפורח באוויר, ותרץ דאבי כאומר, התקבלי גיתך ומחלי לכתובתך. וכפי מה שכתב הרמב״ם, שאינה מקובלת מכתובתה אלא בשיווי הטס, צריך לומר, אומר הבית יוסף, הרי ברמב״ם ראינו שכתוב, שכשאמרנו שנתקבלה כתובתה, זה רק בשווי הטס. אם הטס שווה פחות מהכתובה, אז היא לא קיבלה את כל הכתובה, קיבלה חלק. אז אומר הבית יוסף, צריך לומר, דאבלה כאומר לה, התקבלי גיתך, ומחלי כתובתך בשיווי הטס. התקבלי גיתך, ומחלי כתובתך בשיווי הטס. כך אומר הבית יוסף, פשט, ברמב״ם. זאת אומרת, הבית יוסף פה עשה מתקישר את הטור עם הרמב״ם, עם הרשב״ם. את כולם הולכים, הבית יוסף אומר, אחרי הקושייה של הרשב״ם, וכך הבינו הרבה מהאחרונים, חייבים לומר שההלכה הזאת תלויה במחילה. אם ההלכה הזאת תלויה במחילה, אז ממילא אנחנו זקוקים לראות, אומר הרמב״ם, אם היא קיבלה רק חלק מהכתובה, אז היא נפרעה רק חלק מהכתובה. הרי הוא אמר לה, מחלי כתובתך. לא, צריך לומר, מחלי כתובתך, הכוונה, בשווי הטס. בשווי הטס. אבל בטור זה לא כתוב. בטור כתוב, כתבו על טס של זהב, ואמר, הרי זה גיתך ותתפרע בזהב שבו כתובתה, נתקבלה גיתה וכתובתה. הטור לא ציין את העובדה הזאת ש... שני דברים, שמדובר במחילה. טוב, אז אני יכול להגיד, הוא העתיק את הגמרא, אבל הוא גם לא העתיק את הרמב״ם. גם לא העתיק את הרמב״ם. אז לכאורה אפשר לומר שבאמת הטור והרמב״ם הם לא אותה שיטה. הם לא הולכים באותה שיטה. ויותר מזה, הרי ברמב״ם ראינו שהרמב״ם סובר שבערי זה גיתך והנייר שלי שלא כרשי. שלא כרשי. רש"י למד שזה חיסרון בנתינה. ברמב״ם רואים שזה לא חיסרון בנתינה, זה חיסרון בכריתות. אמרו האחרונים, לפי המהלך הזה, אחרי שאנחנו רואים שיש את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין רש"י, מה נפקא מינה ביניהם? בשטר קידושין, לכאורה. בשטר קידושין, שם חיסרון בכריתות, לכאורה הוא לא חיסרון. חיסרון בכריתות זה בגט. אבל חיסרון בבנתן, לכאורה, יש גם בשטר קידושין. אז אם אתה אומר כמו רש"י, שזה נמצא כאותיות הפורחות באוויר, כשהנייר שלי, אז זה יכול להיות חיסרון גם בשטר קידושי. אבל אם אתה אומר כמו הרמב״ם, שזה חיסרון בכריתות, חיסרון בכריתות זה רק בגט, לא בשטר קידושי. איך שלא יהיה, על כל פנים, הרמב״ם למד שבערי זה גיתך והנייר שלי, אין חיסרון בנתינה. זאת נתינה טובה. אין חיסרון בנתינה. וזה לא נקרא אותיות הפורחות באוויר. זה לא נקרא אותיות הפורחות באוויר, כמו שאומר רש"י. אין חיסרון בנתינה. והטעם, כמו שהסברנו קודם, משום שהרמב״ם למד את הגמרא בעמוד א' כפשוטה. בגמרא בעמוד א' כתוב שמה שצריך זה פעולה של נתינה. אז יש פעולה של נתינה. נתתי לאישה. רק אנחנו שאלנו איך אנחנו נסביר לפי זה
מה הספק של הגמרא ביחס להרי זה גיתך והרי זה גיתך כתובתך? אבל, אבל, אבל כל פנים לדעת הרמב״ם, כשהוא נותן לגט ומשייר את הנייר לעצמו, אין בזה חיסרון. אין בזה חיסרון. נוכל לומר, אם אנחנו צודקים מה שאמרנו, שבאמת, בדעת הרשב"א, המחילה, אין היא מתבארת כמחילה כפשוטה, אלא באמת, בכל פיראון חוב, בכל פיראון חוב, יש גם מחילה. זה הפשט שנעשה כאומר לה, לא שהיא מחלה. אז באמת יש פה פיראון. אבל, אבל העובדה שיש פה גם מחילה גורמת לכך שאני לא מתייחס אל זה, כמו שהסברנו קודם, כאל פיראון. וממילא אני יכול להגיד, יש פה נתינה של גט. יש פה נתינה של גט. על כל פנים, לפי הפשט הזה, יש לנו פשט בספק של הגמרא, גם לדעת הרשב"א. הספק של הגמרא הוא, איך באמת להתייחס לזה? האם זה נתינה של גט, או כיוון שבסופו של דבר יש פה גם פיראון, אז אני לא רואה את זה כנתינה. והחידוש של הגמרא למסקנה אומר הרשב"א, שאני מתייחס לזה כאל נתינה, בגלל שהפיראון פה לא משמעותי, שהרי בכל פיראון יש גם מחילה. אין לו משמעות. ממילא, אנחנו עכשיו יכולים לומר שזה יהיה גם הפשט בטור. מדוע הטור לא העתיק את הרמב״ם להלכה? שכשאני אומר שבאמת יש פה פיראון, אז חייבים לומר שזה מחילה על כל הכתובה, כי אם זה לא יהיה מחילה על כל... מה הרמב״ם אומר? חייבים לומר הרמב״ם אומר שאם הטס לא שווה את הכל, אז באמת זה לא פיראון של הכל, זה פיראון של חלק. הרי, לו יצויר, שנגיד שיש פה מחילה רק על חלק, אז ממילא, על מה שאין מחילה, זה יגרום לכך שגם מה שנתתי לא יהיה נתינה. שרי, למה יש פה נתינה, אמרנו? יש פה נתינה של גט. מה הגורם המעכב מלקרוא לזה נתינה של גט? העובדה שזה פיראון. אז עד כמה שיש פה מחילה על כל הכתובה, אני לא רואה את זה כפיראון. אני יכול לומר, יש פה נתינה של גט. אבל לא יצויר שתהיה פה מחילה רק על חלק, אז ממילא על החלק שאין, זה יגרום לכך שאין פה נתינה. אין פה נתינה של גט, יש פה פיראון. אז לכן בדייק הטור לומר, חייבים לומר שנתקבלה את כל כתובתה. זאת אומרת, אחרי שחידש הרשב"א, שכדי שזה לא יהיה אותיות הפורחות באוויר, פירושו של דבר שכאילו יש פה תנאי מפורש שתהיה פה מחילה, חייבים לומר שהמחילה היא מחילה גמורה. כך מורחים לומר. לכן, הרמב״ם באמת יכול להיות שהוא לא סובר כך. הרמב״ם למד פשט במסקנת הגמרא, כמו שאמרנו, שמה שצריכים לרמב״ם באמת אין חיסרון. עדיין אין לנו הסבר, עדיין לא הסברנו ברמב״ם באמת מה הספק, אבל ברמב״ם באמת לשיטתו לא צריכה, הקושייה של הרשב"א באופן פשוט לא צריכה להיות בעיה. מדוע? משום שלשיטת הרמב״ם גם הרי זה גיתך והנייר שלי, כמו שאמרנו, אין חיסרון של נתינה. הנתינה היא נתינה טובה. אלא מה, אנחנו ניסינו לומר קודם, שאף על פי שאין חיסרון של נתינה, עדיין יש מקום לומר, שאולי מצד העובדה שיש פה גם פיראון, זה יהיה הגורם הגורע. אז יש מקום לדון לדעת הרמב״ם. אבל לשיטת הרשב"א, ויכול להיות שזוהי גם שיטת הטור, כמו הרשב"א, אז ממילא מורחים לומר, שהנעשה כאומר לה, תמחלי לכתובתך, הכוונה היא, כמו שהסברנו, כיוון שבפועל באמת יש פה מחילה, כי בכל פיראון יש מחילה, אז ממילא אני לא קורא לזה פיראון, וממילא אני יכול להגדיר את הכל כנתינה, אבל כל זה מותנה בתנאי, שאני חייב לומר שהייתה מחילה על כל הכתובה. אז באמת יצא לנו חידוש, שהיכולת לומר שהייתה מחילה, צריך לצאת מסברה, שהיכולת לומר שיש פה מחילה על כל הכתובה, זה באמת שהוא פרה לה את הכל. באמת שהוא פרה לה את הכל. אז אתה יכול לומר שהוא פרה, אבל להגיד שהוא פרה לחלק ותהיה מחילה על חלק, זה, לדעת הרשב"א זה לא יועיל. משום שמה שמסלק פה את החיסרון זה העובדה שאין פה חוב. אין פה חוב. אבל הוא יצויר שעדיין יהיה פה חוב, אז החיסרון בינו עומד. ואנחנו צריכים שהנתינה תהיה נתינה של גט.